שלום וברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת אחרי מות קדושים. ברוכים השבים, לאחר חופשה קצרה אנחנו חוזרים עם התוכנית לקראת שבת. פרשות השבוע, פרשות אחרי מות וקדושים, הן פרשות שכשם שמה של הפרשה השנייה, פרשת קדושים, ניתן בהחלט לומר שעוסקות כל כולן בקדושה. נעיין לצורך העניין בפרשת אחרי מות. פרשת אחרי מות מורכבת משלושה פרקים בתורה. פרק ט' זין, פרק י' זין ופרק י' ח' בספר ויקרא. הפרק הראשון, פרק י' זין, הפרק הפותח את פרשת אחרי מות, הוא הפרק שאותו אנחנו קוראים בקריאת התורה של שחרית של יום הכיפורים. הוא עוסק כל כולו בעבודת הכהן הגדול ובשאר עבודות היום במקדש בעשור לחודש השביעי, בי' בתשרי. העבודות האלה כולן אומרות קדושה, אחת בשנה, מאורע חד פעמי, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כמובן שמושגי הקדושה זועקים, הוא מתקדש והוא מתאהר, ועובד שם את העבודה החשובה ביותר, לפני ולפנים, והדברים מוכרים. בפרק הסוגר את פרשת אחרי מות, פרק י"ח, אותו אנחנו קוראים באותו יום בשנה בקריאת התורה, גם ביום הכיפורים, אלא שבתפילת מנחה. כך נקבעו הדברים, שפרק ט"ז ייקרא בשחרית של יום הכיפורים, ופרק י"ח ייקרא במנחה של יום הכיפורים. פרק זה עוסק בפרשיית עריות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו, אז מה כן? את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. וזאת הכותרת של הפרק, ואז מתחילים הציוויים. איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, ערוות אביך ערוות אמך לא תגלה, ערוות אחותך בת אביך ערוות אמך לא תגלה, וכולי וכולי וכולי, כל איסורי עריות והסיום היפה, ולא תקיע ארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. ושמרתם את משמרתי, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם, אני השם אלוקיכם. וכך מסתיימת פרשת אחרי מות. על כורחנו, שאם חז"ל קבעו, תקנו את הקריאות בתורה, קבעו את שני הפרקים האלה למקרא ביום הכיפורים, את פרשת הכהן הגדול הנכנס לעבוד לפני ולפנים, שנמצאת בפרק ט"ז לשחרית, ואת פרשת העריות הנמצאת בפרק י"ח למנחה, יש קשר בין הדברים. הקשר של פרק ט"ז ליום הכיפורים הוא ברור ופשוט, נכתב במפורש, ואין צורך להאריך בו יתר על המידה. לקראת סוף הפרק, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, כל העבודה הזאת שעכשיו אמרתי לכם בפרק הזה, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. גם אם בתחילת הפרשה לא מופיע התאריך שבו יש לעבוד את העבודות הנעל, ועל כך בכך מתחבטים המפרשים והראשונים מאוד, בסוף הפרק הוא מופיע, גם מופיע בפירוש רב, בתאריך מסוים, בזמן מסוים, מה קורה ביום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הקשר ליום הכיפורים בולט וברור. לעומת זאת, בפרק י"ח העוסק בעריות, הקשר ליום הכיפורים איננו מפורש בכתוב. אבל עם קצת מחשבה יותר מעמיקה, נוכל בקלות להגיע למסקנה, שהחוט המקשר בין הפרק הפותח את פרשת אחרי מות לפרק הסוגר את אותה פרשה, הפרשה שלנו, הוא ענייני הקדושה. אמרנו הקדושה הגדולה שבפרק ט"ז, עבודת הקודש, בתוך קודש הקודשים, עבודת הקטורת, עבודה מיוחדת של האיש הרם ביותר בהיררכיה היהודית, הכהן הגדול מאחיו, במקום הרם ביותר והמקודש ביותר, עבודה שכל כולה אומרת קדושה. וכך גם המצוות הקשורות בעריות שנמצאות בפרק י"ח. ולא סתם, בפרשה הבאה, בפרשת קדושים, חוזרים על עצמם כל איסורי העריות במושגים של קדושה. בתוך מסגרת של מושגים של קדושה, אנחנו קוראים שם שוב פעם. ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו חסדו, ונכרתו לעיני בני עמם ערוות אחותו גילה ועונו יישא. במסגרת של פרשת קדושים, של מושגי הקדושה ששם, יש בעריות, בפרישות מן העריות משום קדושה, הרי הקדושה כל כולה אומרת פרישות. אחר כך גם צריך להחזיר את הקדושה הזאת לתוך מושגי העולם הזה, חס ושלום שלא נשאר פרושים לגמרי, כמו הדת שניסתה להתחקות אחרינו. אבל יש כאן מושגים בהחלט של פרישות, והם מתקשרים בקשר ישיר לקדושה. וחנה בן שואל, אם חרזנו את הפרק הפותח את הפרשה, ואת הפרק הסוגר את הפרשה, הרי פרשת אחרי מות מורכבת משלושה פרקים. אז מה עם הפרק שנמצא באמצע? מה עם פרק י"ז בספר ויקרא? איכן הוא נכנס למערכת הזאת? ונשיב לו שכמובן שהוא עוסק בהחלט גם הוא במושגי הקדושה. ולא סתם פרקים ט"ז וי"ח מהווים מסגרת משני הצדדים, מלפניו ומאחריו, מסגרת של, של, של עניינים ומצוות שעוסקות בקדושה לפרק י"ז. פרק י"ז, אם אני הייתי צריך להגדיר כל כולו במה הוא עוסק, הייתי אומר מילה אחת, מילה קצרה, הוא עוסק בדם. הוא מדבר על שחיטה, על שחוטי חוץ, על זריקת הדם, על איסורי הדם, על דם הנפש, ועל דם האיברים כמובן, כל החילוק שמוכר לנו מחזל, על האיסור לאכול דם. והפרק מסתיים באמירה הגורפת, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת. מה יש לנו כאן? מדוע אסור לאכול דם? התורה אומרת בעצמה את הנימוק, כי הדם הוא הנפש. מה זה אם לא קדושה? אדם שמנסה להיות קדוש, שמנסה להתקרב לריבונו של עולם ולהידמות אליו, יכול לאכול נפש? ומהאיסור הזה אנו למדים שהתורה מצווה אותנו לא לרדת לרמה הנמוכה הזאת של אכילת הנפש. גם אם את הבשר אפשר לאכול, את הנפש אי אפשר לאכול. התורה מצווה אותנו להישאר ברמה הגבוהה. כחלק ממושגי הקדושה שבהם אנחנו מצווים ועליהם אנחנו צריכים לשאוף. נדון מעט במצווה אולי המוכרת ביותר. טוב, לא נעשה מדרג. כל המצוות כולן שמופיעות בפרשת קדושים, מצוות מוכרות מאוד. מצווה מאוד מדוברת היא ואהבת לרעך כמוך. ידועה הגמרא בשבת, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירי. אמר לו, דעלך סני לחברך לה תעביד. זוהי כל התורה כולה. מה ששנו עליך לחברך לא תעשה. זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא זיל גמור. שמאי, שכנראה הבין היטב במלאכת הבניין, התייחס גם אל בניין אישיותו הרוחנית של האדם באופן דומה. לבניין יש יסודות. וצריכים שיהיו לו יסודות עמוקים, אחרת הוא לא יעמוד, לא יעזור. אי אפשר לבסס את קומתו הרוחנית של אדם, גורס שמי, על בסיס צר של רגל אחת. יש צורך לפחות בשתי רגליים. רק ככה העמידה יציבה. מה עם שתי הרגליים האלה? אהבת השם ואהבת הרע. על אחת מהן בלבד אי אפשר להתקיים. הלל סבר לעומתו של, שהבסיס של אהבת הרע הוא רחב מספיק כדי לכלול בתוכו גם את אהבת השם. הלל סובר שניתן לבנות את קומתו הרוחנית של האדם על הבסיס האיתן, אם הוא באמת איתן ומוצק, של אהבת הרע. מתוכו נגיע גם לאהבת השם. וכן רשי מפרש את דברי הלל כך, רעך ורע אביך אל תעזוב, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רעך ורע אביך. אל תעבור על דבריו, שרי עליך סנוי שיעבור חברך על דבריך. כלומר, חברך הוא הקדוש ברוך הוא. ועל כורכך, גם המקום נחשב בעצמו לרע. שואבים אותו, שמעוניינים בטובתו, ולכן אנחנו מקיימים את מצוותיו, ונמנעים מלעשות דברים הסנויים עליו, בגלל הסיבה הפשוטה של דסני הלך לחב רחלת העביד. וברור ממילא, שאליבא דהלל הזקן, הדרך לאהבת השם, עוברת דרך אהבת הרע. מי שמעמיד את עצמו במרכז, וקשה לו עם אהבת הרע, לא יוכל גם להסתדר עם אהבת השם. כשמעמיד את עצמו במרכז, לא יכול להכיר במציאות השם. האגוצנטריות הזאת יכולה בקלות להוביל לכפירה. אדם ששבוי בתוך איזושהי קונחייה אגואיסטית, מתייחס לכל הסובב אותו על פי צרכיו הפרטיים, לא יכול להגיע לשם. לעומת זאת, סובר הלל, שאומר לו, בוא נתחיל מאהבת לרעך כמוך. מי שנפתח כלפי הזולת, מי שמכיר במציאות של בריאות אחרות, מי שמעוניין בטובתן, הוא לא אגואיסט. הוא פתוח לשמוע גם את דבר השם. מי שהמצפון שלו ער וקשוב לכל מצוקה, מי שהנפש שלו רגישה להשתתף בכל סבל וצער בעולם ורוצה לעזור, זאת נפש שתהיה בוודאי פתוחה גם לשמוע את כל השם. נתעמק שוב בפסוק, הפסוק מצווה ואהבת לרעך כמוך. התורה קובעת קנה מידה לאהבת הזולת. מהו קנה המידה הזה? אהבה עצמית. אז הרי שדברינו מכילים סתירה מיני וביי. אם בשביל להגיע לאהבת הזולת יש צורך באהבה עצמית, כלומר באגואיזם, אז מה דיברנו לפני דקה בגנות האגואיזם? מסופר על הרבי מקוצק שהיה דורש פסוק זה כך. ואהבת לרעך כמוך? סימן שאלה. וכי מותר לאדם לאהוב את עצמו? אלא כמוך, הכוונה היא, כשם שאתה מחויב לסנוע את עצמך תכלית שנאה, כך אתה חייב לאהוב את אחרים תכלית אהבה. ואהבת לרעך, פסיק, כמוך. כלומר, כמוך אמור לתאר את עוצמת הרגש. אבל הרגשות הם שונים, לזולת אהבה ולעצמך שנאה. כמובן ש... לא חייבים להגיע לשנאה עצמית כדי לאהוב את הרע, אבל ודאי ודאי יש להתרחק ריחוק גדול מאגואיזם כדי להצליח לאהוב את הרע, וממילא, אליבא דגרסתו של הלל הזקן, בסיפור הידוע בגמרא, להגיע בסופו של דבר מתוך הבסיס הזה, גם רק על בסיסו, אפשר בהחלט גם אפשר להגיע לאהבת השם, לרצון שנזכה. תודה רבה. ושבת שלום.